פעם אחת שנסעתי איתו, אמר לי ככה בהנחה גדולה, שהוא לא יודע למה אנשים נוסעים לצפון, כמו צדיקים, להתפלל, חושבים שיש מעלה גדולה למקומות האלה. הוא אומר, תסתכל פה בצד ימין, יש הר שלם של קברות של צדיקים. כל אלה שמסרו את הנפש על הצלת עם ישראל. הר שלם של קברות צדיקים. אין סגולה יותר גדולה ולהתפלל לו. ובאותו יום שנפטר, שם זה הרבך, באותו יום נהרג אריאל חובב, השם ייקום דמו. הסדר הזה של הנשמות, סדר מופלא, באמת אומר, נתבעים למשכן ונותנים. סוג כזה של התנדבות, סוג כזה של מסירות נפש, שהוא בתוך העומק של הנשמה הישראלית. ישראל מאמינים בני מאמינים, ישראל מוסרי נפש בני מוסרי נפש. כך מפרש הנציב את הביטוי שנאמר בפרשת העקדה, הרבה, הרבה את זרעך. בעקבות מסרם, בעקבות העמידה המסרם של העקדה, הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, אני ארבה את זרעך, אומר הנציב, זה לא ריבוי כמותי בהכרח, זה ריבוי איכותי. תיכנס בהם תכונת מסירות הנפש. כיוון שכך, כשידברו למשכן, ייתנו. אבל, אומר לנו ירושלמי, אומר לנו עוד אבא ואחא, כשיש בנפש תכונה של מסירות, היא עלולה להיות גם כזאת שכשמתבאים לעגל, נותנים את זה. אנחנו, אין לנו כבר יצר לעבודה זרה. אין לנו איזה בורס שמושך אותנו להידבק. הגמרא אומרת מסכת יום הדף סמך ת', אשר הכנסת הגדולה התפללו, הקדוש ברוך הוא אישר להם את התפילה ונענה להם, וחותמו של הקדוש ברוך הוא למת וירדה פתקה מהשמיים, שכתוב עליה אמת. הם ביקשו, תסיר מעלינו את הצוק להתמודד עם יצר הרע של עבודה זרה. אין לנו כך יותר. הקדוש ברוך הוא שחט את יצר הרע הזה של עבודה זרה לעיניהם. אמנם, שבמכון מאיר, לפני 3 שנים, ארון קודש, ששייך לקהילה, לבית הכנסת, של אחד מגדולי הדורות האחרונים, תלמידו של רב חיים מוולוז'ין, רבי דוד טביב, והוא כתב ספר חידושים על הגמרא, והמציא ברבת נחלת דוד, והוא כתב ספר בענייני אמונות ודעות שנקרא בית דוד. סימן ו' הוא כותב, רבנו הרב צבי יהודה מביא את זה הרבה פעמים, כולל בסוף ההערות בנדריה ב', גם מובן עניין. שהשחיטה שהאנשי הכנסת הגדולה התפללו עליה לגבי יצר הרע, התקיימה. אבל היא התקיימה רק לגבי יצר הרע של עבודה זרה החיצונית. הפולמוס לעבוד אלילים הוא נגמר. אבל היצר הרע של עבודה זרה הפנימית לא נשחק. והוא עוד מכה בדורותינו. יכול להיות יצר הרע של עבודה זרה במובן הפנימי. אומר בית דוד, זה יצר הרע של המחלוקת. הרי המשנה פרקי אבות אומרת, יש שני סוגי מחלוקות. אחת סופה להתקיים. ודאי בברכה. והיא נקראת מחלוקת לשם שמיים. והשנייה, שהיא לא סופה להתקיים, ואין בה סימן ברכה, והיא לא חיובית, זה מחלוקת לא לשם שמיים. איך נדע? מהי לשם שמיים, מהי מחלוקת לשם שמיים, ומהי אינה מחלוקת לשם שמיים. אומרת המשנה סימן. אם זה כהלל ושמיים, זה מחלוקת לשם שמיים. אם זה כוח ועדתו, זה מחלוקת לא לשם שמיים. אומר אבירת הנפשיץ, אבל כשאומרים לאנשים כמונו, מחלוקת לשם שמיים, כמו כהלל ושמיים, לא נדע מה להבחין בסימן הזה, כי אנחנו לא ברמת כהלל ושמיים. ואומרים אותנו שיצעת איתן. אל תחשוב שהכוונה בדוגמה של ילד ושמי לבטא איזשהו עומק רוחני אידיאולוגי. אומר רבי דוד, תמיד מחלוקות יש להם כיסוי אידיאולוגי. אומר רבי נתן אפשיץ, אם תגיד הלל ושמאי ותשאיר את ההבנה שלך במובן הרוחני, עדיין לא נדע להבחין מה לשם שמיים ומה לא. אלא מחלוקת לשם שמיים, הלל ושמיים, יש לזה הבחנה אחת. הגברה מסכת יברמון. הגברה מסכת יברמון, דף י"ד אומרת, שנחלקו בית שמאי ובית הלל בסוגיות גם של דיני כרת. כל מיני סוגיות משפחתיות נחלקו בסוגיה עד כדי מחלוקת בעניינים האלה של העבירות החמורות ביותר. אבל אומרת הגמרא, לא נמנעו מלשאת נשים אלא יהיו. ללמדך שחיבה ורעות נוהגים זה עם זה, לקיים מה שנאמר, האמת ושלום יעבו. אז אם ככה, אומר רבי נתן אפשיץ, הבחנה במחלוקת לשם שמיים ללא מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, היא הבחנה פשוטה, הבחנה נפשית, הבחנה מוסרית. עם הגוונים השונים, יש ביניהם ויכוח, יש ביניהם ברור נוקב, אבל אין משקעים אישיים, אין טינה, אין הקפדה אישית. אז סימן יהיה בידך, זה מחלוקת לשם שמיים. זאת אומרת, כוונת האנשים במחלוקת לא להבליט את דעותיהם שלהם, לא להבליט את הנוכחות שלהם, לא להבליט את השאלה מי צודק, אלא לברר את האמת על גווניה. כן, רבי חיים. זאת אומרת, הם לא ויתחו על עמדותיהם. הם ניסו אחד עם השני תוך כדי דיווח אחד לשני איפה הבעיות קיימות. זאת אומרת, הלל אמר, אלה ואלה הבעיות בהם תתחשב, כי אתה שמאי חושב אחרת, אבל מעבר לכך אתה יכול להתחתן איתי. והמחלוקת לא גרפה את אותם דברים כן מוסכמים. הרי כשיש משקעים אישיים וקולקליים, אז אני לא סומך עליך בכלל. כמה שאני לא סומך עליך בכלל, אז גם באותם דברים שכן מותרים לדעתי, אני לא סומך, כי אני חושב שאולי יש בעיות. החזיק בדעתו. לכן המשנה נשארת במילה מחלוקת. כלומר, העמדות נשארו שונות. אבל לא התלווה. חיפשו את המחנה המשותף. ללמדך שחיבה ורעות נוהגת בהם. על כן, היצר הרע של עבודה זרה פנימית, זה איפה שמתקלקלות המידות. איפה שהמחלוקת היא הופכת להיות משהו שהוא עם משקעים אישיים. ואז הוא לא טהור. שאלה נפלאה. מפני שיש, אם השורש של עבודה זרה זה השעבוד לאלילים, השעבוד לאלוהים אחרים, מה זה נוגע לשאלה של המידות? מה זה נוגע לעניין של המחלוקת? ועוד לקרוא לזה יצרה הפנימי של עבודה זרה. השורש של העניין, ואחד המומחים הגדולים בעולם לטפל בו, מאז ומתמיד, במיוחד בדור שלנו, זה עמלק. הגמרא מסכת סנהדרין, יש בה בדף צדיק, זין צדיק ח' עשרות, אולי מאות, סימנים, מאפיינים, הגדרות, חלקים, בכל תהליך חבלי משיח. מה זאת גאולה? אמר לו כתים גאולה תלויה בתשובה או לא? מתי בן דוד בא? כל מה שיש בתוך הדפים האלה מלא בתיאורים על חבלי משיח. הגמרא בכתובות, בסוף המסכת, דף קופיות ב', אומרת שלוש מילים. קטגוריה בתלמידי חכמים. יש מי שמפרש קטגוריה בתלמידי חכמים ביניהם, ויש מי שמפרש קטגוריה עליהם. עמלק, הפועל בחבלי משיח, הוא מומחה אדיר בהפיכת מחלוקות אידיאולוגיות למשקעים אישיים. למה? מפני שיסוד הקיום של הנשמה הישראלית זה שאנחנו עם אחד. אלוקים אחד, יצר אומה אחת. יצר תורה אחת, יצר ארץ אחת. תכונת, כך אומר רב אברבנאל, תכונת האחד האלוקי ליצור כמותו.
אלא שבין בני אדם יש גוונים שונים. אז השאלה איך הגוונים האלה שומרים על נקודה משותפת. בתורה יש גוונים שונים. איך הגוונים השונים שומרים על יצירה משותפת? בארץ יש נחלות שונות, יש שבטים שונים, יש אזורים שונים. איך הכל שומר על נקודת האחדות? מה עושה עבודה זרה בעולם? יוצרת פיצול. אומרת, אין אחד אלוקי. יש כוח של שמש, יש כוח של טבע, יש כוח של רע, יש כוח של טוב, יש כוח של מלחמה, יש כוח של שלום. והכי חמור, העבודה הזרה של דורנו. והיא הגאווה. שזה בעצם לקחת את האדם ולפצל אותו מהמקור האלוקי. ליצור את האדם, להפיח בו עצמאות במובן הזה שכביכול הוא עומד בפני עצמו. איננו תלוי, איננו מחובר באחד האלוקי. ועל כן לא, בכדי אומרת הגמרא מסכת סוטה, ודף ד' רבי יוחנן אומר בשם רבי שמעון בן יוחאי, כל הכופר, כל הגס רוח, כל מי שיש בגסות רוח, כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר לא תביא תועבה לביתך, זה דברים בפרק ז', שפירושו עבודה זרה, ובמשלטת ז' כתוב, תועבת השם כל גבל לב, תועבה תועבה, למדנו על עבודה זרה, והדבר הנוסף, אומר רבי יוחנן בשם עצמו, כל מי שהוא גס רוח, כאילו כופר בעיקר, שנאמר ורם לבבך ושחטה את השם אלוקיך, שזה מופיע בדברים פרק ח'. המובן הזה של מחלוקת לא לשם שמיים, איפה שהמשקעים יוצרים פירוד, שם הפיצול הזה הוא שורשו בתפיסה של העבודה זרה, שיש כוחות שונים ואין אחד אלוקי. ולכן רמב"ם בשמונה פרקים בהקדמה, בהקדמה שלו לפרקי אבות, יסוד העבודה המוסרית, אומר רמב"ם, נפש האדם היא אחת. לא יכולה להיות מציאות בתפיסה היהודית, שיהיה אדם מרצה לפילוסופיה של המוסר, וימשיך ללמד פילוסופיה של המוסר ויקה את אשתו. לא יכול להיות. בחוכמה אקדמית זה יכול להיות. בחוכמה של תארים זה יכול להיות. בחוכמה חיצונית שכביכול מחלקת את הנפש לחלקים שונים, יש מגירה מוסרית, יש מגירה שכלית, יש מגירה תרבותית, יש מגירה חושנית, וכל מגירה יש לה את המזון שלה, ויש לה את התחומים שלה, ואז האדם יכול לחיות באופן מופקר ולהישאר אדם מכובד, יודע, משכיל וכיוצא באלה מהמילים החיצוניות. בתפיסה שלנו, תלמיד חכם שאין תוכו כברו, לא לומדים ממנו. ביטוי כזה בגמרא בתענית, והגמרא בתענית בדף זין לומדת את זה ממה? מפסוק בספר דברים, שמה אומנם בהקשר אחר, אותו תשחית וחרטת. איך קורטים תלמיד חכם? איך מייבשים אותו? לא לומדים ממנו. ברגע שיש איזשהו הפרש, שכביכול לא אחד אלוקי אליו קשורות כל מערכות החיים, אלא רק חלק מזה, הפיצול הזה הוא שורשו בעבודה זרה. והעמודות המקולקלות, בראשם הגאווה, אומר הכלי יקר, זה שורש כל ריב וכל נגע. וכך הוא מסביר את פרשת הנשיאים במשכן, שהמקריב הראשון, נחשום אליהם אדם, לא כתוב עליו נשיא. כתוב, ויהי המקריב היום הראשון, נחשום אליהם אדם. ויהי, אומר הכלי יקר, זה מעין איזה בב החיבור. כביכול, היה לפניו עוד מישהו שהקריב. הוא לא ראשון. למה אומר כלי יקר? מפני שאין לך דבר שמביא יותר מחלוקות בעולם מאשר גאווה. שהיא שורש הפירוד. ברגע שהאדם היה חי, בתחושתו את המקור האלוקי, ומאמין ומבין, וזוכר כי השם הוא נותן לו כוח לעשות חיל, לא יכול להיות שתהיה לו גאווה. לא יכול להיות שתהיה לו חשיבות עצמית. הנה הדוגמה, מחצית השקל. אדם צריך להרגיש בחינת חצי. אדם צריך להרגיש שיש כמוהו עוד הרבה. אדם צריך להרגיש שבמשכן אין הבדל בין עשיר ואני. שזה יכול לחזק את הענווה, וממילא נתבעים למשכן ונותנים. כן. יותר מזה, התורה בסוף פרשת מועדות, בדברים פרק ד' ז', אומרת, כשאדם עולה לרגל, מביא תרומות, מביא נדבות, מביא קורבנות, כתוב שם, איש כמתנת ידו, כברכת השם אלוקים. אשר נתן לך. אומר השלה, מה זה איש כמתנת ידו? אומר השלה, כשאדם מביא תרומה, ממה הוא מביא? ממה שהשם נתן לו. אז זה לא מתנת ידו, זה כמתנת ידו. אלא שאם האדם מביא, כך אומר השלה, כפי ברכת השם אשר עליו, אז באופן אמיתי הוא מבטא את הכרת הטוב. ולכן באמת השיר מביא יותר. למה? כשהוא בא לבטא באופן מיוחד את התודה שלו. פה בפרשת המשכן לא מדובר כרגע על תודה. פה בפרשת המשכן מדובר על כפרה על הנפש, בעצם המובן שאנחנו שייכים אל הקודש, שאנחנו שייכים אל המשכן. אתה העשיר ואני העני שייכים באותה מידה. כי שייכותנו לא נובעת מצד מעשינו, מצד איזו הצטיינות חיצונית, אלא שייכותנו נובעת מהנקודה הפנימית שלנו. לכן אמרתי, אריאל חובב כזה, השם יקום דמו, שהוא עוצר את מסלול חייו, עוצר את הנסיעה שלו, ומתערב בסוגיה שלכאורה לא נמצאת בכלל לפתחו. אבל יש איזושהי נקודה פנימית בוערת בתוכו, אדם כזה, הוא נתבע למשכן ונותן. ממה? מכוח הנשמה הפנימית שבו. זה אדם שהוא קצין בצבא, זה אדם שהוא ביחידה קרבית, זה אדם שהוא עמוס במשימות ביטחוניות, והוא מוצא קישור עמוק מאוד לקבר רחל, לדמותה של רחל. את הבן שלו, את ברית המילה, הוא עושה בקבר רחל. אחיו בהלוויה, שהוא מספיד את אחיו, מבקש לנגן ברמקול את שיר מיוחד, עם ניגון מיוחד, על קבר רחל. זה שייכות פנימית עמוקה. יש הרבה סיבות שאדם היה יכול למצוא, למה אנחנו כבר רחוקים מרחל ממנו, כבר באנו הביתה, כבר חזרנו, כבר בנינו בית, כבר יש לנו משלנו כבר מדינה, אז אולי יש מקום קצת בסדר, רחל, את הקבורה למדרך כדי להזכיר, לצאת מהגלות, אבל אולי חלילה נגמר תפקידה, ודווקא דמות כזאת, ודווקא עומק כזה של גבורה ושל מוכנות להתמסר, יונק את כוחו דווקא משורשי האומה. דווקא מרחל, שהיא נקראת עקרת הבית, היא מבטאת, אומר המהר"ל נצח ישראל, את האחד הישראלי. זה שהיא דואגת לכך שאנחנו נחזור הביתה. מי קמך ישראל? גוי אחד איפה? בארץ. אומר הזוהר בפרשת פנחס, בארץ הם נקראים אחד. כשישראל עוברים את הירדן, אז מתחדשת הריבות הדדית. הנסתרות לשם אלוקנו והנגלות לנו ולבננו, הנסתרות לשם אלוקנו, שזה המבחן של הריבות ההדדית והיכולת לחייב על פיה, זה מתחדש בעת הכניסה לארץ. המעבר של הירדן. היותנו פה אומה אחת, ממנה נגזר מזה הריבות, הריבות הדדית. ואדם כזה, שהוא נטבע למשכן ונותן, שהוא תורם את חייו, הוא מבין מה זה הריבות הדדית. הוא מבין שאין מקום, אין מצב כזה של חיים פרטיים שהם נחסמים בתוך המישור האישי הפרטי. כן. למה רבי אבא ורבי אחא אומר, נטבעים למשכן ונותנים, נטבעים לעגל ונותנים? כי זה בעצם המקום שבו נמצאת הנפש באפשרויות השונות שלה. הרי אם נפש האדם היא אחת, אז הדברים מבחינת הנפש הם מורכבים. הנטייה לטוב, והנטייה לטוב מולה יש נטיות אחרות. יסוד הבחירה החופשית הוא לכוון את כוחות החיים באופן שהטוב יצא לפועל. אבל ככל שאדם הוא יותר גדול, ככל שאומה היא יותר גדולה, כך יצרה גדול ממנה. המשיכה הסותרת, כיוון שיש כלפי מעלה משיכה, גם כלפי מטה משיכה, הסתירה הזאת היא הולכת וגדלה, ככל שהמשיכה למעלה היא יותר גדולה. חבלי משיח יהיו, אומרים תלמידי הגר"א, התקופה שבה עולם היצרים הוא יסחוף באופן הכי חזק. כי הם הימים, של הוצאת כוחות החיים באופן הכי חזק. אם האדם בוחר כמוך נכון, אז ממילא ההטייה, ממילא הנטייה של כוחות הנפש הולך לחיוב החיובי. העליון הקדמון יבחר באופן השלילי, אז כך גם יצאו כוחות הנפש של הפועל. העוצמה היא אותה עוצמה. חוק שימור האנרגיה אומר, בעוצמה הזאת, אתה מטה את זה לכיוון של תנועה, נוצרת דינמיקה של תנועה, אתה מעביר את זה למצב צבירה של חום, אז אותה אנרגיה של תנועה עוברת להיות אנרגיה של חום. תראו, מי מושב הזורים? שואל אדם. שוקי שואל. האם האישיות של האדם אינה גוזרת מתוכה גם את דעותם? קשור כנראה לדברים של המידות והדעות. גוזרת זה ביטוי הכרחי. ואנחנו מאמינים בבחירה חופשית. יש שאלה בגמרא במסכת נידה בסוף המסכת. מה יעשה האדם ויחכם? יודעים, אדם כמוני, אין לו שכל. צמא, מתפלל שיהיה לו שכל. מה יעשה? היום הולך למקובל אלוקי, פותר לו את הבעיה. תוסיף שם, תוריד שם, הכל מסתדר. אבל פעם לא ידעו את זה בגמרא. אז מה אמרו? מה יעשה? ירבה בישיבה ויחכים. ילמד הרבה. נו, לגבי אדם כמוני זה לא מועיל. מרבה בישיבה, אבל לא מחכים. אומרת הגמרא, יתפלל למי שהחוכמה שלו. אומר המהרש"א, אל ננתק בין שתי התשובות. צריך את שתיהם. התפלל למי שהחוכמה שלו, וירבה בישיבה. מוסיף המהרש"א, על כן, גם אם אדם נולד טיפש, או מידה מקולקלת, הוא יכול לשנות את מידותיו. אם ירבה בישיבה, יתאמץ, יעמול, ואם יתפלל. והביטוי שמופיע לגבי רבי עקיבא, בגמרא בתענית בדף קפה, מתאמצים להתפלל על הורדת גשמים בשנת בצורת. רבי אליעזר יורד ולא נענה. יורד ורבי עקיבא יורד ונענה. אז הבריות מתחילות ככה ללחש, תראו, רבי עקיבא בעל מויפת, מלובן בניסים, הוא עושה, אופס, ויש גשם. ואילו רבי אליעזר הוא לא בעל מויפת, אז לא נלך אליו. יצאה בת קול ואמר להם, תפסיקו להיות שטחיים. תפסיקו לעבוד את העגל. תפסיקו להתפעל ממופתים חיצוניים. לא שזה גדול מזה, אומרת הגמרא, אלא. זה רבי אליעזר לא מעביר על מידותיו, וזה רבי עקיבא מעביר על מידותיו. אומר על זה, אחד מגדולי צפת, המוות, יש לו ספר שנקרא בית אלוקים, הוא כותב בשער התשובה, פרק ג'. מעביר על מידותיו זה כמו רבי עקיבא, כי רבי עקיבא היה בצעירותו אדם בעל גאווה. כך הוא נולד. תכונות נפש של גאווה. והוא עבד, העביר על מידותיו, ברר בעומק הנפש שלו את הנקודה היותר פנימית מהנקודה שאליה הוא נולד. שורש הנשמה הוא יותר עמוק מאשר ההופעה בנפש. וכיוון שכך העביר על מידותיו, נהיה בעל ענווה. האישיות לא גוזרת את הדעות. זה נכון שיש קשר בין המידות לבין הדעות, אבל אדם יכול לתאר אותם. שואל דני, מאיזשהו מקום בארץ, מחלוקת בשם שמיים, ששני הצדדים, או אפילו, איך אתה רואה? רבי שמעון, יש לך ראייה אתה.
או אפילו רק צד אחד.
או אפילו רק צד אחד, יש פסוק בספר משלי, פרק א', כתוב שם סוד גדול בנפש. אמנם שלמה המלך לא למד פסיכולוגיה, ולא בעל תואר שלישי בעבודה סוציאלית, אבל שלמה המלך היה עם חוכמת קודש. אז הוא אמר ככה, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אתה מראה פנים, אומר רש"י, לשלולית מים. בדיוק מה שהראית, זה אתה מקבל בחזרה. אז רוב המפרשים מסבירים כמה פנים ופנים כן לב אדם לאדם, זה בן אדם, זה זולתו, שזה כבר חידוש גדול. שאתה בעצם יכול במובן מסוים להשפיע על יחסו של הזולת. רוב בני אדם לא חיים ככה, הם חושבים הפוך. כשהם, יש להם איזו ציפייה מהחבר שלהם שהתייחס יפה אליהם, הם זועמים עליו. ואז הוא גם זועם. ולא מבינים למה. ובאמת, אם היו, במובן הזה של כמה הם לפנים, היו מתייחסים בצורה מחויכת, גם היו מקבלים פנים כאלה. אם אדם משתתף במחלוקת, אבל מבחינתו הוא נקי. יש סיכוי שיכול להשפיע גם על הצדדים האחרים במחלוקת. ולגרום אותם לאותו צד של הצילות בלי משקעים. אומר המאירי, יש בזה סוד נוסף. זה לא רק מערכת השפעות הדדיות. אלא הוא אומר, כמיים הפנים לפנים כלב האדם לאדם, בתוך האדם. כפי פנים שאדם מראה לאדם עצמו, כפי זה מתעורר לבו. אתה מאמין ביסוד הפנימי שלך, הוא יצא לפועל. אם אני לא מאמין ביסוד הפנימי שלי, הוא לא יצא לפועל. נטבעים לעגל. אתה תגיד, אם ככה, בוא נעקר, בוא נבטל, בוא נמחק את יסוד ההתנדבות. מה פתאום? תאמין ביסוד ההתנדבות שהוא מסוגל להיות לטובה, ותגדיל את היסוד הזה לטובה אל עבר המשכן. אל תחנוק את העבודה הפנימית. אל תחנוק את האמון. למרות שלכאורה אתה רואה מבחינה חיצונית שהמעשים שלך והאישות שלך נמשכת לשלילה, אל תוותר. זה ביטוי שהגמרא אומרת מסכת ברכות, מופיע פה בפסקה 4. כן, אני חושב שזה חלק מהגמרא כאן. הכוח קיים, לאן מתאים אותו? כן. אומרת הגמרא ככה, בפסקה הרביעית. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, טובה מרדות אחת בליבו של אדם, יותר מכמה מלכויות. מרדות פירושה הכנעה, התכופפות, שנאמר בנבואת הושע בפרק ב', שכנסת ישראל אומרת שכתוצאה מפורעניות שבאות עליה, היא צריכה לתקן את דרכה. אבל זה לא טוב. למה? היא אומרת, אלך ואשובה אל אישי הראשון, אל הקדוש ברוך הוא, אחרי שהתרחקתי וראיתי בשדות זרים, כי טוב לי אז, אם הייתי מתחרטת מלכתחילה, עוד לפני שהתחילו הצרות, וכבר אז הייתי מבחינה שאני צריכה לחזור אל אישי הראשון, אל הקדוש ברוך הוא, מאשר אתה, שאני צריכה לחזור בגלל כפייה, בגלל צרות, בגלל פורענות. ריש לקיש אמר, יותר ממאה מלכויות. לא יותר מכמה מלכויות, יותר ממאה מלכויות. שנאמר במשלי פרק י' ז', תיחת גערה במבין, הגערה פועלת במבין, להכניע אותו יותר מאשר מעקות כסיל מאה. אז אם כן, מאה, זה המספר שאותו אומר יש לקיש, שהמרדות בליבו של אדם היא יותר ממאה מלכויות. אז זה כמובן לא הבדל בין רבי יוחנן יש לקיש בשאלה אם זה כמה מלכויות או מאה. זה ספירה טכנית לחלוטין. יש לקיש הוסיף בגלל הפסוק במשלי את מה שהוא הוסיף בחיים שלו. איפה המקום של הגערה? האמת של רבי יוחנן שטובה מרדות אחת בליבו של אדם, זאת אומרת ההתעוררות הפנימית שלו לטוב, הקמיים פנים לפנים שלו לעצמו, זה דבר בריא הרבה יותר מאשר השפעה מבחוץ. על זה לא חולק יש לקיש. אבל יש לקיש אומר שאם ההשפעה נעשית באופן של גערה במבין, זאת אומרת הערה המכוונת לפוטנציאל של האדם, אז זה עדיף ממאה מלכויות. יש לקיש לא מוסיף את המאה לעומת הכמה מלכויות, אלא הוא מוסיף שלפעמים בתהליך השיפור הפנימי צריך גערה במבין. פסוק הזה במשלי בפרק ת', שלמה המלך אומר, אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאבקה. אל תוכח לץ, אל תוכיח, אומר רבי משה אלשיך, את הצד הלצני שבאדם. אל תגיד אתה מקולקל, אלא הוכח לחכם, תפנה לצד החיובי שבאדם, תעודד אותו, תפתח אותו, ויאבקה, ויתקרב אליך, ויתקן דרכו. בהקשר הזה, נקודת האמון היא בעצם התוכחה היותר גדולה. היא המעוררת את הדברים החבויים בתוך האדם, ומתה אותם, יש סיכוי להטות אותם לכיוון חיובי.
כי הוא דימוי עצמי נמוך,
נכון, הוא לא יתרומם. הוא צריך לעבוד איתו, הדימוי עצמי נקי. אני לא אומר גבוה, מפני שבגבוה המרחק מזה לגאווה הוא מאוד קצר, אלא נקי. המושג של הניקיון בהקשר הזה הוא להסתכל על האדם. אדם מסתכל על עצמו ללא כחל, ללא סרק. מסתכל על כל המערכות של הנפש שלו, על כל השכבות. הוא יוכל, אם הוא ירצה, לזהות בהם נקודה חיובית. שיפתח אותה, שיצים אותה, או ממילא היא גם תשפיע על יכולת ההתמודדות שלו. מגוון. העיקר שהסך הכל של ההסתכלות שלו על עצמו לא יהיה לפי ההישגים הנוכחיים. לא יהיה לפי איזושהי תדמית חיצונית מצופה. לא, רק לא נכנע לו. מה אומרת מסכת נדרים בדף א'? זה איגרת ששולחים אותה מארץ ישראל לבבל. כנראה בארץ ישראל הבינו בזה. הגמרא אומרת, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. נטיית בני אדם, אומרים הראשונים, לשפוט את העולם לפי התוויות החיצוניות שלו. בשפה העברית המודרנית, שהמציאה את המושג עשירון עליון לפי כמות האפסים שיש בבנק, שהמציאה את המושג עיירות פיתוח לפי המפתח הכלכלי, היא גם, השפה הזאת, היא המציאה את ההקשר, את המדידה, את החלוקה, לפי שכבות נחלשות ושכבות חזקות, ששוב המפתח הוא אך ורק כלכלי. אז מה היא אמרה? היא אמרה, יש בני עניים ויש בני טובים. למה? למה בני עניים לא יכולים להיות בני טובים? אלא זה מושג של עשירות ויוקרה וחשיבות עצמית, אז זה נקרא בני טובים. אומרת הגמרא, עזבו, זו חלוקה חיצונית, היא מעוותת. תתייחסו לבן אדם מצד הנפש שלו. יזהרו בני עניים שמהם תצא תורה. המאירי מפרש, ואולי זה אותו פירוש שלו, המאירי, הכמה מבין לפנים, יש פה איזו נקודה עקרונית בשיטתו. המאירי אומר שהכוונה היא לבני עניים. אתם בני עניים, אל תסתכלו על עצמכם בראי ותגידו, אנחנו, מי אנחנו, אין לנו כלום. אלא, אתם תאמינו בכוחכם. תיזהרו, זאת אומרת, יהיו אחראים. אל תזלזלו. זהירות במובן של הבירור עד הסוף. איזה כוח קיים. והפעמים שאדם לא יודע את זה לבד, אז מוסיף ריש לקיש, גערה. הוא עצמו, היה ראש הבריונים. היה עומד מולו רבי יוחנן, או מישהו אחר מדורנו, ואומר לו, ריש לקיש, אתה בדרך לגיהנום, מצייר לו שבעה מדורים, בדיוק איך זה קורה, מה רותח מוטז על האדם, וכו' וכו'. לא היה קורה לכלום לריש לקיש. הוא היה ממשיך להיות ראש הבריונים. אבל הוא ראה את רבי יוחנן השוחה בירדן, הוא רצה לראות מקרוב את העוצמה הזאת, והוא קפץ לירדן. ורבי יוחנן רק אמר לו, חלך לאורייתא. קח את הכוח שלך ותתעל אותו, תתה אותו לכיוון חיובי. תבנה אותו בתארה. זה הייתה גערה במבין. והיא נגעה בדיוק באיזושהי פרשת דרכים שבה הוא נמצא ריש לקיש ומשנה והופכת כל חייו. אבל הופכת כל חייו לא במובן שמוחקת את אישיותו, אלא מגדילה אותה. ולכן רבי יוחנן, כשלימים ריש לקיש מסתלק מן העולם, רבי יוחנן מחפש חברותה, שולחים לו את רבי אלעזר מפדת, בגדולי הדור. הוא אומר לו אחרי איזה זמן, תשמע, זה לא זה. והוא יוצא מדעתו, רבי יוחנן. יוצא מדעתו כפשוטו. כי מה? אין לו חברותה. רבי אלעזר מפדת, על כל משפט שרבי יוחנן אמר, הוא הביא 24 ראיות. זה גאונות. אבל זה לא מה שרצה רבי יוחנן. ריש לקיש הוא אמר לו, על כל משפט שהייתי אומר, היה שואל 24 שאלות. זה רק הדור שלנו הצליח להמציא מה זה דתי, על פי איזה 6-7 מצוות. ממילא מה זה לא דתי. ממילא מי שעובר מהמסלול הנקרא לא דתי למסלול הנקרא דתי, הוא זוכה לתואר בעל תשובה. כיוון שהדור הזה לא אוהב משפטים ארוכים, הוא אוהב מילים. מילה אחת לקפל את כל החיים. עכשיו יש גם מסלול שאדם היה מכונה דתי ונהיה מכונה לא דתי. וגם זה מסלול שצריך מילה. והמילה הזאת רצוי שתהיה הפוכה מהמילה תשובה. איזה מילה הפוכה מהמילה תשובה? שאלה. חג החזרה בשאלה מהו? פסח. אין פסח בלי שאלות. עד כדי כך שאם יש מצב לא נורמלי, נורא לחשוב עליו, כשאדם אוכל בליל סדר לבד, צריך לשאול את עצמו. והגמרא אומרת, מסכת פסחים בקופתת זין, שני תמדי חמים, הלומדים ביחד, צריכים לשאול זה את זה. מה נעשה? חזרה בשאלה. אין מציאות שהיא גלויה עד כדי כך שאין צורך לשאול. תשאל. אז זה המושג של ריש לקיש. הגערה במבין לא ביטלה את אישיותו, וכתוצאה מכך, הוא גדל עם כוחותיו. וכיוון שהוא גדל עם כוחותיו, הוא שואל, הוא מברר, הוא לא מניח לאיזושהי שבלונה או נוסחאות או דברים כמפתיר כדי שתקד, או לא מניח להם. אלא הוא מברר אותם עד תום. אומר רבי יוחנן, טובה מרדות אחת בלבו של אדם. זה מתחיל מהשינוי הפנימי, מוסיף ריש לקיש. זה מתחיל מהשינוי הפנימי עם הגערה, עם איזושהי התוויה מבחוץ, שנוגעת בנקודה אמיתית בתוך הנפש, וכתוצאה מכך האישיות משתנית לטובה.
הוא כותב במאמר אדום שהוא מפרסם אותו, מחבר אותו, מפרסם אותו שנתיים אחרי עלייתו לארץ, בערך לפני 100 שנה. כותב הרב קוק, יש שני מסלולים של עבודת הנפש ותיקון המידות. מסלול אחד נקרא כובש. אדם מדכא את כוחותיו, רוצה לחסל את השלילה שבו. יש לו מלחמה שבה בעצם הוא מדכא את כוחותם. זה סוג של עבודה, הוא אומר, מתאים בחוץ לארץ. כשאדם הולך לבקש מסמרים במקולת, כדי שיצחוק עליו וילעגו עליו, והוא יעבוד על מידותיו. בארץ ישראל, כותב הרב קוק, יש מדרגה אחרת, מסלול אחר, והוא נקרא ישר. לא כובש, אלא ישר. תאסוף את הכוחות שלך, תעדן אותם, תתעל אותם לכיוון חיובי, אתה לא צריך לשלול. זה התיקון היותר גדול. אם חלילה, תלוי באיזה שלב נמצאים, אם חלילה הבן אדם מבין את התפיסה הזאת לכיוון של לתת לגיטימציה לחולשות, אז אומר הרב קוק, הוא לא מברר את האמת, הוא לא פועל לפיה. אם האדם הוא, על פי התפיסה החיובית, הוא, כמו שנאמר קודם, הוא מזלזל בשלילה, הוא לא מתייחס אליה, הוא לא מתקן אותה. זה לא ברור האמת. ברור האמת צריך להתייחס לשלילה. אבל העבודה העיקרית היא לא להדגיש את השלילה ולמחות בה, אלא להדגיש את החיוב ולהגדיל אותו. וממילא, הגדלת החיוב תזיז הצידה את השלילה. ממילא לשלילה לא יהיה מקום. היא לא תשפיע, היא לא תאחז במציאות, היא מתעדת. אמת? אמת, אבל לא מתוך שמקלים ראש ברע ובצוק לסור ממנו, מפני שהאופן המהותי של ההתמודדות עם הרע יהיה דווקא על ידי הגברת, על ידי הגדלת הטוב. איך? תפסיק? תמשיך? תמשיך ביתר סט. הרב חלב כותב ספר, פעם היה ספר כזה, נקרא מעייני הישועה. כותב שהגורמים העיקריים שהם גורמים לקליפות הטומאה להשתלט בדור, שיהיה להם כוח, זה הצדיקים. למה? הם רואים עבירות, הם רואים דברים שליליים, הם מקטריגים. הם כועסים על השלילה. הכעס על השלילה, אומר הרב חלב, הוא יוצר חשיבות לשלילה. בעצם זה שהצדיק נותן לחשיבות, מקיים אותה. אם אתה מתעסק בחיוב, השלילה אין לה מקום, אין לה אחיזה. אני אין אמת. הנה חטא העגל. מה קורה בחטא העגל? אנשים חיכו,
אמנה עם משה רבנו, אני אחזור אחרי 40 יום. אמר להם, אני אחזור בשעה השישית, 12 בצהריים. לא חזר. שעה, שתיים, שלוש, כמה שהם יכולים לחכות. כותבים לך ב-SMS, הקהל התפזר. מה לעשות? אין... אנשים לא יכולים לחכות עד בלידה. ועוד, א', זה הגיוני, וב', זה גם מוכח. מה ההוכחה? גם בערוץ 1, גם ב-2, גם ב-10, גם בכבלים, גם ב-33, גם בעיתון גלובס, הייתה תמונה. הופיעה תמונה, שחור על גבי לבן וצבעים. מה התמונה? משה רבנו שוכב על מיטה בשמיים. רואים את זה בצילום. והוא ללא רוח חיים. אחרי שערוץ 1 אומר את זה? נשאר לך לפקפק? אחרי שאמנון אברמוביץ בערוץ 2 מודיע לך מה עשה ומה לא עשה איש פלוני או אלמוני, שהוא כבר גמר את ועדת החקירה מזמן? אז מה נשאר לך להרער אחרי? כמעט השכינה? אתה לא יכול לפקפק בכלל באמיתות האלה. אז יש להם את התמונה, ויש להם את האיחור, ואתה בצדק אומר, זה הגיוני, לא לסבול את האיחור, אז כתוצאה מכך, עושים עגל. נשים לא השתתפו בחטאים. רק הגברים. יכול להיות שהם על הזמן, אני לא מבין כל כך בסוג הזה של בני האדם. או שהיו במטבח, באיזה מובן שהן לא צריכות את כל המנגנון הזה שהגברים מחמת חולשתם, שאותה הם מבטאים כשהם לא נמצאים במטבח, הם זקוקים למערכת הזאת. גבר זקוק למניין כמו אוויר לנשימה, הוא לא יכול להתקיים בלעדיו. אישה לא צריכה מניין. אישה לא צריכה בית כנסת. לא צריכה ארון הקודש, לא צריכה ספר תורה. כל עוד היא אישה. אם יש לה קולך וקולנו, והיא זקוקה לאיזו השוואה עם גבר, משום מה, איך אפשר, איך סוג חזק במציאות יכול לרצות להיות שווה לסוג החלש? נראה לי משהו פה לא ברור. אז אם אין את הזיופים החיצוניים האלה, באמת יש באופן פנימי, שמירה על עולם פנימי, אז מה פתאום עגל? ברור. לגברים יש דבר שלוקח להם 120 שנה, קודם כל להבין שהוא קיים, ולהתמודד איתו. 120, 119 שנה, זה יצר. יש להם יצר רע. לא, שעשה לי כרצונו. שוב, אם האישה אישה, ואם הלימוד תורה לא הפך אותה להיות למדנית, אלא השאיר אותה אישה, וברר מה היא אישה, מה הנפש שלה, אז אישה עשה לי כרצונו. נשים במצרים לא היו מיואשות. הגברים היו מיואשים. גדול הדור, אמרם. הוא פרק את הבית. הוא אמר, אין לי שמה ללדת. זה רק בנות. וכל האנשים ראו את גדול הדור ועשו כמור. כולם פרקו את הבתים. נשים לא היו מיואשות. הגברים תיאשו. נשים לא השתתפו בחטא העגל, אומר המדרש במדבר רבה, פרק כ"א. והגברים השתתפו בחטא העגל. והחטא השלישי, חטא המרגלים. נשים לא השתתפו בו. באותו לילה, שארגנו את כל העדה לבכות. שהיום עם ערוץ 1 ו-2 עושים את זה תוך שתי שניות, לא צריך לילה שלם. אבל כשלא היו הכלים המשוכללים האלה, אז איך ארגנו בכל לילה כל העדה? אז אומר המדרש בקוד שמוני, אחד מעשרת הנשיאים הלך הביתה, השתתח על הרצפה, התחיל לבכות. אז אנשים אמרו לו בבית, מה אתה, אבינו, מה אתה בוכה? ובחרו איתו גם כן. הוא אמר, מה עכשיו משה המועד מכניס אותנו לארץ? ארץ אוכלת יושביה, יש שם ידי ענק, זה לא בשבילנו. שמרו באו אל השני, שבאו אל הראשון בוכים, גם הם בחרו. וככה כל העדה. באמצע הלילה דפקו בדלת של משה רבנו. מחמש שנות סוף חד. הם אמרו, עכשיו, כך אומר המדרש, עכשיו אנחנו רוצות נחלה בארץ ישראל. חמש נשים מול 600,000 גברים. נו, מי חלש? משה רבנו שומע מהקדוש ברוך הוא את המילים, שלח לך אנשים. המילה לך אומרת הגמרא בסוטה, פירושה, בדף למדי, פירושה לדעתך. אתה, אם אתה רוצה שתשלח מרגלים, אני לא בעד. ככה משמע מהגמרא. לוקח את זה הכלי יקר. תלמידו של המהר"ל מפראג, דובר על סדר גודל 350 שנה. והוא מסביר את זה קצת אחרת. הוא לוקח את העיקרון מהגמרא, ששלח לך הכוונה לדעתך, והוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני אומר לך, תיקח 12 נשים. הם תחזורנה, הם תגדנה, ילידי ענק ראינו שם, ערים בצורות, עם חזק. הלא נעלה ויכול נוכל לה, נרש אותה. נשים לא יכולות להגיד את המילה שגברים יכולים להגיד. נשים לא מסוגלות להגיד, אנחנו חגביות. חגביות. זה מי שתולד כוחו בחיצוניות, יכול להגיד, ראיתי חיצונים יותר גדולים ממני. אבל מי שהוא בסוג של הנפש שלו, כל כוחו הוא פנימה, מה אכפת לו אם הוא רואה בן אדם גבוה 10 מטר? לא משמעותי בכלל. מזה שמתבלים בתפקידים, אומר הרב קוק בשמונה קבצים, קובץ הראשון, כל החורבן שיש בעולם. גברים הופכים להיות נשים, נשים הופכות להיות גברים, וכל העולם מתעוות. מי שקצת עוקב אחרי שילוב נשים בצבא, ברמה המחקרית, זאת אומרת, למה רצה מי שרצה לשלב? ואיזה נזק זה עושה? רואה חד משמעית, כוח הלחימה יורד. הערבוב הזה, לא השאלה של מחיצות ולא מחיצות. הערבוב בנפש, בין שני העולמות האלה, שני העמים האלה. רב יוסף אומר, נשים הם עם בפני עצמם, זה עם שונה. הערבוב הזה, הוא משבש את הדעת לשתי הקבוצות. לא, זה לא מקומם. זה לא מקומם. נשים הן טובות איפה שהן. אם הן הולכות למקום... לא, להניג בשקט. לא באופן בולט. לא בנוכחות. הן לא צריכות להגיד שיש להן תואר אקדמי כפול 3 כשאין להן כלום. זה לא הכוח הנשי. לא בשביל זה הוא בא בעולם. הוא לא בא לזייף. הוא לא בא למכור חיצוניות. זה שיבוש גדול. נשים צריכות לתת את התוכן הפנימי של החיים. וממילא, אלה שנמצאים בחוץ במלחמת החיים, יהיה להם כוח, יהיה להם כוח מאיפה לנוק את האצילות, את העדינות, את הצניעות. אבל כשהכל משתבש, לא השאלה הפיזית, איפה הבן אדם נמצא. אישה יכולה להיות בחוץ, והיא בפנים. ואיש יכול להיות בפנים, והוא בחוץ. זה תלוי בהבנה הנפשית. אם היא לא מתבלבלת ממסגרות החיים, ומבינה שמסגרות החיים הן חיצוניות, אבל עיקר הנפש היא בעולם הפנימי, אם אישה מבינה את זה, היא תשמור על מידותיה בכל מקום. וזה ישפיע על הגברים. לקחת משהו מהמידות האלה ולהתמודד איתם. ככה אפשר להסתכל חיצונית. הוא פועל. הוא פועל. פעולתו היא פעולה אקטיבית. והאישה היא המקבלת, אבל היא הקבלה שלה, היא המשפיעה ביותר. מראות סובות. כי הוא נחושת, ומה הוא עשוי? פרשת הכפרה, פרשת המשכן, נטבעים במשכן ונותנים. ממה זה בנוי? מראי, מראות. אומר רש"י פה בפסקה 5, משה רבנו לא מוכן להכניס את המראות האלה למשכן. כי הן עשויות בשביל דברים שמושכים משיכה חיצונית בין איש ואישה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תכניס אותם למשכן. עד סוף ימי המקדש הרחצו הכהנים ידיהם ורגליהם בכיור הזה. כל כוח ההליכה והעשייה, שאלה שני כוחות מאוד מרכזיים בחיים, התארה שלהם תבוא מהכיור. ומה יש בכיור? המראות הצוות של אנשים. אומר הקדוש ברוך הוא, הם חביבות עליי. למה? בגלל מסירות נפשם. עכשיו חזרנו מהלוויה מחספין, אישה מורה נפטרה מסרטן, ציוויה, זיכרונה לברכה, מסורה. אישה הולכת לבית ספר ללמד גם כשהיא חולה. גם כשהיא בקושי יכולה להכניס רגל לנעל. מסירות נפש. יוצרת מציאות נפשית ורוחנית בבית שהבעל ילך ללמוד. ולא ירגיש שום הפרעה, שום עיכוב. זה לא מסירות נפש של צעקות, שלטים, רמקולים, חרזות. מסירות נפש פנימית, שקטה. והיא פועלת. המשפיע החיצוני, אמרת נכון, זאת פעולת הגבר. אבל אם אין לו את היכולת להתחבר להשפעה פנימית עדינה, הופכת להיות השפעתו החיצונית כוחנית. הופכת להיות השפעתו החיצונית השפעה של גאווה, של מלחמות, של מתחים, של חשבונות, של אינטרסים. לכן, בנקודה הזאת המוסרית הוא הסוג החלש.
המניע הפנימי זה האישה?
אמת. אמת. כשהגבר כפר בטובה, לא אמרתי עליך, אמרתי עליי. כשהגבר כפר בטובה ואמר אישה שנתת עימדי היא דרדרה אותי, אמר לו הקדוש ברוך הוא את מה שאומר רש"י במקום. כאן כפר בטובה. איזה טובה? מה התורה אמרה? לא טוב לאדם להיות לבדו? לא נכון. היום בשיטת הרווקייה המבוגרת, אדם כבר אומר, טוב לי. אז מה התורה אומרת לו? לא טוב. התורה לא אומרת. יכול להיות שטוב לך. יכול להיות שטוב לך. אבל לא טוב היות האדם לבד. המציאות הזאת, גם אם זמנית, אדם מחזיק במעמד. ועל זה שהוא מחזיק מעמד, צריך לתת לו צלש. באמת. אבל הוא צריך לשאוף לתקן את המציאות הזאת. ואם הוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא יצר בתוך המציאות את צורך ההשלמה, אז הוא כופר בתורה. תמיד אני יכול להשליך על אחרים את המקום של החולשה שלי. אני צריך לעשות את החשבון איך אני אשפר את מה שאני צריך לתת בבית. אני לא צריך לעשות את החשבון של הזולת. לא, בצורה פשוטה. אם אני אגיד את זה... אם אני אגיד את זה, אז רש"י יגיד לי בעדינות, אתה כפוי טובה, והתורה תגיד לי בצורה יותר חריפה, אתה נבל. נבל זה... באמת.
מצד שני, גם אי אפשר להגיד שלא היה פה כלום.
אתה אל תתלה את זה באחרים. מה שאתה יכול לזהות כנקודת הנפילה, או יותר, אני אדבר על עצמי, מה שאני יכול לעשות... רגע, יש שאלות. אישה מנתניה שואלת, האם יש הדרכה מעשית לכך שאנשים תצלחנה להגשים את עצמם? אני לא בקיא כל כך בהדרכות מעשיות, אבל אני חושב שהיכולת של נשים להגשים את עצמם תלויה מאוד בהבנה שהעצמם הוא כלי. זה עיקר ההגשמה. יש דברים שיכול להיות, כמו שאמרתי קודם, מבחינת המסגרת שאדם עושה אותם בחוץ, בחוץ הבית. יפתחו את הכישרון שלו. אבל נקודת האמת של האישה זה להיות כלי. לקבל שפע אלוקי ולהעביר אותו. לחלק אותו. לתת לו חיים לתוך המציאות, זה התפקיד. איך? גם הוא רק לא יודע את זה כל כך. אז יש לו יצר שמפריע לו, והוא צריך להתמודד עם היצר. אישה, אין לה יצרים בזה. אלא, אם כן, היא מזייפת. המושג עצמם, ברגע שהוא הופך להיות תארים, הישגים, איך המילה הזאת שכנראה אין לה תרגום בעברית? קריירה? לא ברור מה זה בדיוק. ברגע שאישה תשעבד את עולמה העצמי הפנימי לאותה תחרות חיצונית, אז... זה לא נקרא הגשמת עצמה. זה הגשמת איזו שכבה חיצונית באישיותה. לכן, הברכה הזאת שעשה לי כרצונו. היא אומרת, יש משהו טבוע בתוך הנפש הנשית להופיע את היותה כלי. הגבר צריך ללמוד הרבה שעות בשביל זה. ליישר את המידות שלו, ליישר את כוחות הרצון שלו. אישה לא מצווה ללמוד. אם אישה לומדת, היתר לכך הוא כדי לברר את העצמיות שלה. אבל אם היא חושבת שזה כדי ללמוד, זה נקרא תפלות. זה משבש את כל אורחות החיים. האישה רוצה לקרוא מגילה. אומרים לה, תשמעי, בשבע וחצי מתחיל מניין, 8:15 קריאת מגילה. 10, עוד קריאת מגילה. 12, עוד קריאת מגילה. אומרת, רגועה. יש לה 3 אופציות לקריאת מגילה. יש לה תינוק בן שנה. הוא מתעורר 5 דקות לפני שהולכת לקריאת המגילה הראשונה. עברה. אין. מועד א' עבר. מועד ב', יש לה תינוק בן חודש. הוא מתעורר שתי דקות לפני עשר. עבר מועד ב', הגיע מועד ג'. מועד ג' תופקת בדלת שכנה שלה, שכל השנה אין להם מספיק זמן לדבר ביחד. ובפורים מביאות משלוח מנות אחד לשנייה. עבר מועד ג', הפסדת את קריאת מגילה. וואי. אישה נורמלית, שמשמעות המושג הגשמה עצמית, פירושו אצלה, הגשמת העצמיות, כפי שאלוקים יצר אותה, היא לא תהיה מסתוסכלת. היא יודעת שבזכותה יש מקרא מגילה. נשים, מה כתוב עליהם? הן חייבות בקריאת מגילה, כי גם הם היו באותו הנס. זה משפט על גבול האירוניה. מה זה גם הם היו באותו הנס? לאסתר הייתה לפחות אחד משניים, אם לא הכי רצינית במהלך של הגאולה. אבל זה בדיוק העניין. נשים, הן לא צריכות שיגידו עליהן, כל עוד הן נשים, הן לא צריכות שיגידו עליהן שהן היו מובילות את הנס. כל המילה הלועזית הזאת שהגיעה למחוזותינו מאמריקה, אסרטיבית. אין לה תרגום בעברית. בעברית מקראית אין לה תרגום. לא פגשנו את זה אצל אמותינו לאורך כל הדורות. ולכן אומר כלי יקר, אלוקים אמרנו משה תשלח נשים. הן מתאימות עצמם לרצון האלוקי, אז הם ראו ילדי ענק, אז מה קרה? אז מה, אין לו אלוקים בגלל זה? הגברים ברגע שהם רואים ילדי ענק, הם עושים חשבון. אני אצליח ללחם? לא אצליח ללחם. זה החשבון של הגאווה שלהם. אין לנשים, כל עוד הם נשים, אין להם גאווה. מהו? אז בעין? החלטי. אז מה זה שייך לאישה? עזות נפש, וואי, זה נורא. צריך להיות רכות. אם היו פריירות, לא היו צריכות לברך שעשה אני כרצונו. בדור שלנו באמת נחשב מישהו מתאים את עצמו לרצון של האמת, נחשב פרייר. זה כתוב בגמרא בסנהדרין, על פי הפסוק בישעיהו. שר מרע משתולל, אז אומרת הגמרא, מי שהוא שר מרע, יהיה משתולל על הבריאות. מה זה משתולל על הבריאות, אומר רש"י? נהיה נחשב משתולל, נהיה נחשב משונה. אבל אנחנו לא צריכים לגרר אחרי השיח החיצוני הזה. אלא לומר להפך, מי שמתאים עצמו לרצון האלוקי, זה שיא האמת של הרצון הזה. זה שיא האמת של הופעת כוחות הנפש. והמעוות הוא אני, שלא מתנהג על פי אותו רצון אלוקי. אז מה יהיה? וואו, כבר מאוחר. לא יודע. אולי בכל זאת כמה מילים על הנתפעים לעגל ונותנים. חיכו, עברה השעה השישית, יש תמונות, והם הגיעו למסקנה שמשה לא חוזר. ובגלל חולשתם, חוזר לסוגיה של הסוג החלש, הם זקוקים לתיווך, הם זקוקים למשהו שיקרב אותם, לאלוקים לפי הבנתם, הם עושים עגל. יש בירור נוקב בין אלוקים לבין משה. השם אומר למשה, לך רד כי שיחת עמך. משה רבנו אומר, למה השם יכרה אפך בעמך? משה אומר, העם הוא שלך אלוקים. אלוקים אומר למשה, העם הוא שלך. ויחל משה, מתפלל, מדבר על חילול השם, מדבר על זכות אבות, מדבר על מידת הרחמים, כך אומר רמב"ן. הקדוש ברוך הוא אומר, וינחם השם. לא תהיה השמדה. אבל כתוב, וינחם השם על הרע שדיבר לעשות לעמו. עוד לא יודעים, עמו של מי? חזרה מערכת היחסים או לא חזרה? רואים אחר כך שמשה רבנו שובר את הלוחות? רואים שהוא יורד אל המחנה והוא מחבר את שבט לוי למלחמה עם 3,000 הרוגים? והדבר השלישי, הוא אומר, אני עולה להר סיני, אני מתפלל להשם, אולי אחפרה. אולי יהיה ניקוי גמור ותחזור מערכת היחסים כמו שהייתה בראשונה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה מלאכי ילך לפניך. אומר רש"י, מלאכי ולא אני. לא תחזור מערכת היחסים. רגע אחד אעלה בקרבך וחיליתיך. איפה שיש הופעת שכינה, יש מידת הדין גם. עדיף לכם שאני לא אלך איתכם. ואכן משה רבנו, כמו שמופיע פה בפסוקים בדף שקיבלנו, הוא מוציא את האוהל מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. באמת, אין שכינה יותר במחנה. ועוד השם אמר שזה מה שהולך להתרחש גם בהמשך, העם מתאבל. לא מסוגלים להמשיך את המציאות הזאת שאין שכינה בתוך המחנה. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מבקש ממנו, תחזור אלינו. אומר הקדוש ברוך הוא, פנה ילכו וניחותי לך. אני לא אעשה יותר את מידת הדין. אומר משה רבנו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. לנו לא מספיק שלא תכעס עלינו. אנחנו רוצים שתחזור לתוך המחנה. והקדוש ברוך הוא אומר, גם את הדבר הזה אשר אמרת, גם את זה אעשה. וזה המשך הגמרא בברכות פה בפסקה 4. רבי יוחנן אומר, בשם רבי יוסי, שלושה דברים ביקש משה לפני הקדוש ברוך הוא. ונתן לו, ביקש שתשרה שכינה על ישראל ונתן לו. שנאמר, הלא בלכתך עמנו. ביקש שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים, וניתן לו. דווקא אחרי חטא העגל, אומרת התורה, ונפלינו אני ועמך. זה עומק הבירור של ההבדל מישראל לעמים. הוא לא תלוי במעשים שלנו. הוא לא תלוי בהצטיינות שלנו. הוא תלוי בזה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. ויצר אותנו כיצירה מיוחדת. הדבר השלישי, ביקש להודיע דרכיו של הקדוש ברוך הוא. כל הלימוד של חטא העגל הוא לימוד גדול. מהו? לימוד זכות. ויש פה כמה פסקאות של הרב קוק בספר אורות בפסקה 7. היום בדורנו הלימוד הזה נחוץ ביתר סט. אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים. תמיד אצל הרב מתוך הדיון הנשמת הכלל, הדיון על הפרטים, ולא ההפך מזה. אומר הרב, אף על פי שהמושג אהבת ישראל פירושו או נטיית הלב להבין אותו במישור הרגשי, לא כך. אינה רק עבודה רגשית לבדה. כי מקצוע גדול בתורה וחוכמה עמוקה ורחבה, רבת ענפים, שכולם צומחים ויונקים מנשד טל אור, תורת חסד. מהי אותה תורה? מהו אותו מקצוע גדול בתורה?
גם אהבת ישראל היא עבודה. אומר הרב קוק, אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל. לעם ישראל מחובר בצד הפנימי שלו לאור השם, לאור האלוקי. והקשר הזה הוא סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. זאת לא אהבה של חיבוקים. זאת לא אהבה של השלמה עם השלילה. זה אהבה לצד הנשמתי של ישראל, שהוא כולו אלוקי. לכן קורא לזה הרב קוק בהמשך, ביותר צריכה אהבה עליונה זאת, לא אנושית רגילה. והסיבה שלה, האמונה הפנימית בשורש האלוקי של ישראל, יותר, יש זמנים שזה יותר צריך להתעורר, אצל מי? בקרב אנשי לב, אלה שיש להם מידות, אלה הם שיש להם תחושות בריאות, וגם ברוח, תוכן. להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח, בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. מה תהיה ירידת האומה? בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז. שכל יום יש עגל אחר שמשתחווים לו. אז מה? אז נגמר השורש האלוקי. בגלל שבני אדם יש יצרים? בגלל שבני אדם יש אינטרסים? בגלל שיש להם דמיונות, בגלל שיש להם תאוות, זה הכל חיצוני. להבחין, לברר, להבדיל, להתבונן, שעם כל זה, עם כל זה, זה עם רמיסת קודש, זה זונדת, לא לדלג על השלילה הזאת, לא לטשטש אותה, לא לשכוח אותה. להבחין שאם כל זה כוח ישראל גדול ובעצום לאלוקיו, ולהסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל, וממילא הוא גם מגיע אל כל נפש פרטית שבישראל, בגלוי בסדר, גם בנפש הנסוגה מאוד, אשר שר הרבה מדרך השם. וכששרים הרבה מדרך השם, צריך לכאוב את זה. יש פה החמצה גדולה של הנפש. אבל לא מפסיקים להאמין בה. לא מפסיקים להאמין בצד הנשמתי שלנו. הגילוי שמגלה הצדיק האוהב את עצמיותה של האומה בכל עוז חייו, את הטוב האלוקי הצפון בקרבה, והגילוי הזה בא דרך הלימוד, והגילוי הזה בא דרך תפילה, והגילוי הזה בא דרך המידות של האדם, פועל לטובה לאיש העוסק בסנגוריה האמיתית הזאת, שהוא, מי שעוסק בסנגוריה, מי שעוסק בלימוד הזכות, יכול ליפול, ומה? יכול ליפול בשפלות החיים הגסים והמוגבלים. יש לחיים זעף עגום. יש בהם תהליך שהוא עלול להיות גסות, כלומר איזה שפלות של בני אדם בירידה לחומר. לרומם את האדם מעל זה. הפעולה חוזרת באופן סגולי, הגלות האומה מפתה. הכניס בהם כוח מעורר, וכן הוא חסד אל. יפלס להם אורח לתשובה מהאהבה. והרב, האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומן. הרב קוק, אהבת ישראל לא הייתה תרבה, לא הייתה סנבור. היא הייתה בירור של לימוד ובירור של גדלות בלי טשטוש. אבל איננו מוצאים את עצמיותה, את הנשמה, את הנקודה הפנימית, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, שלא נחליש אותה, מוצאים את עצמיותה נקייה מכל מיני. לכן הוא אומר, אומום אין בך. הוא לא אומר אומום אין לך. לך יש מומים. אבל הם לא בך, הם לא במהותך. זה הלימוד שאחרי שנתבעים להגיע, ולכאורה התפרקנו מכל נכסינו, פרוע לשבצה, אז מתברר שהנקודה הפנימית לא שרה מיתה. ואז מתחדשת בתורה כל רשימת מג' מידות, שמות ל"ד, שהמאיר אומר בכל מסכת ראש השנה בדף י"ז, ברית כרותה של 13 מידות לא מענות ריקם. זה מתחדש בעקבות חטאים. אין הכוונה לא נענות ריקם, שכל מה שאנחנו מתפללים מתקיים. התפילות שלנו הן בלי תנאים, אבל הן נאספות. ואנחנו לא יודעים איפה תחום השפעת. טוב. שבת שלום, בשורות טובות.